אנחנו כמנהגנו מדי יום שלישי נעסוק בפרשת השבוע, והפעם נדבר על המצווה הראשונה המופיעה בספר דברים. ספר דברים קרוי בשם משנה תורה. מה פירוש השם משנה תורה? מכירים את הביטוי משנה כסף, משנה למלך, לחם משנה. אם כן, משנה לכאורה הוא כפל. גם המלך מצווה לכתוב, אחת עלו את משנה התורה הזאת על ספר. היינו ספר תורה שני, נוסף למה שכל יהודי כותב, המלך כותב עוד ספר. אז משנה הוא כפל, הוא חזרה. ואכן, בספר דברים, אנחנו מוצאים חזרה על מצוות שנשנו קודם לכן בארבעת החומשים, והסיבה לחזרה היא, כי משה מדבר אחרי 40 שנה, לדור באי הארץ, קם דור חדש, שצריך לשמוע שוב את המצוות. אבל בספר דברים כתוב גם הביטוי, ושיננתם לבניך, ושיננתם מלשון חידוד. אז משנה תורה יכול להתפרש גם על דרך החידוד מלשון חידוד, שמשה מחדד ומבאר את הדברים, לנו מרחיב יותר. כמו שנאמר כאן בפרשה שלנו, בעבר ירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. הוא מבאר את המצוות הקודמות. למשל, מצוות הבאת ביקורים נכתבה בחומש שמות, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, אבל בספר דברים, בפרשת כי תבוא, נאמר שבמצווה הזאת יש שני חלקים, מצוות הבאת הביקורים ומצוות מקרא ביקורים, כן, משה מבאר. אז משנה הוא גם מלשון חידוד, מלשון ביאור, מלשון הרחבה. אבל גם יש במספר הזה מצוות חדשות בכלל, שעדיין לא נשנו בחומשים בכלל, כמו מצוות ייבום, כמו מצוות עדים זוממים, שהם מצוות חדשות שנכתבו רק בחומש הזה. כן, בספר דברים אנחנו מצפים הן לחזרה על מצוות, הן לביאור של המצוות, והן לתוספת מצוות חדשות, השלמה לתרי"ג המצוות. אבל אחרי ההקדמה הזאת, בעבר ירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור, באים פסוקים שלכאורה אינם מהווים ביאור, אלא מה נאמר? השם אלוקינו דיבר עם החורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם. היינו מצפים שמשה יתחיל בביאור התורה. במקום זה משה רבנו מתחיל בפקודת תזוזה, פנו סעו לכם. מה קרה? תשובה, גם זו מן המצוות המבוארות. שרי פרשת מסעי, קראנו בתורה את הפסוק והורשתם אותה וישבתם בה, ביאר הרמב"ן, שמצווה שנירש את ארץ ישראל, דהיינו שנכבוש אותה מיד האויבים, ולא נניחנו לשממה לזולתנו מן האומות. ולכן משה רבנו פותח במצווה הראשונה הזאת, באומרו, פנו וסעו לכם וכולי, ראה נתתי לפניכם את הארץ. האם זה רק הבטחה? ראה נתתי לפניכם הבטחה שיזכו בארץ ישראל, או זה גם ציווי, זה גם חובה מוטלת עלינו. תשובה על שני חלקים. ראה נתתי לפניכם את הארץ, זה ההבטחה, אבל הציווי, בואו ורשו את הארץ. לכן נתפרשו כאן גבולות הארץ, והוא הר האמורי בין כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה, בנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון. אם כן, מהצפון ועד הדרום, ואפילו עד נהר פרת, שהם גבולות ההבטחה העתידה. וזה מה שמדגיש הרמב"ן בפרשתנו, מצווה לא ייעוד והבטחה כאשר פירשתי. כלומר, זה לא רק הבטחה, אלא גם כן זאת מצווה. אם כן, משה רבינו, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור, הוא באמת מתחיל לבאר. מה מתחיל לבאר? מהם הגבולות? לאן צריכים לשאוף? וגם כן, כמו שכותב הרב קוק בספר אורות התורה, שכל אדם צריך, בוקר טוב, כמו שכותב הרב קוק באורות התורה, שכל אדם צריך שתהיה לו מטרה רחוקה ומטרה קרובה. מטרה רחוקה שהוא מציב לעצמו זה דגל שהוא שם בנון צדי רחוק שאליו הוא שואף להגיע. וכך יש לו גם מטרה קרובה. משה רבנו יודע שאנחנו צרים עדיין בעבר ירדן, לפני הכניסה לארץ, אבל הוא מציב להם גם את הגבול הרחוק, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול לנהר פרט, עד שם גבולות הארץ. אבל בינתיים כובשים את ארץ סיחון ואוג, אבל הוא כבר מצווה אותם את הגבולות העתידיים הרחוקים, עד הנהר הגדול לנהר פרט, ואומר להם, הרי נתתי לפניכם את הארץ, נתתי בלשון עבר נבואי, כלומר הארץ היא רצון כאילו כבר כבושה לפניכם, בואו הורשו את הארץ. וזאת היא המצווה. מדוע פותח משה רבנו דווקא במצווה הזאת של ירושת ארץ ישראל וישיבת ארץ ישראל? אין זאת אלא משום שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, והיא מקום כל המצוות, כמו שכתב הרמב"ן בפרשת אחרי מות, שהמצוות מחוץ לארץ, אף על פי שהן חובת הגוף, הן רק בבחינת הציבי לך ציונים, כדי שיזכו לקיים את המצוות בבואם לארץ ישראל. אבל עיקר ארץ נחלת השם, ארץ אשר לפני השם, זה ארץ ישראל המקודשת, ולכן באמת זהו מקום קיום המצוות. לכן טבעי שלפני שמשה מבאר את התורה, הוא פותח במצווה הראשונה של ישיבת ארץ ישראל, שהיא ארץ החיים, היא ארץ נחלת השם, היא ארץ קיום המצוות. לכן משה דווקא מבאר את התורה על ידי שהוא פותח במצוות ישיבת ארץ ישראל. זה הפתיח של משה רבנו לפרשתנו, אבל בעצם זה גם הסיום, כי בסיום הפרשה התורה כותבת לבני גד ובני ראובן שזכו בעבר ירדן, כתוב את יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הראות את כל אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלכים האלה סיחון ואוג, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. הפסוק הבא, לא תיראום כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. באנו לשאלה מה המשמעות לא תיראום כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. האם זה הבטחה? לא תיראום כי אין לכם ממה לראה, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם, זה הבטחה. או שפסוק הזה הוא ציווי, לא תיראום זה מצוות לא תעשה, שלא לפחוד במלחמה, בכיבוש ארץ ישראל. וכך הם דברי הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ז' הלכת ת'ו, כותב הרמב״ם שכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה ומביל את עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם אל תראו ואל תחבזו ואל תרצו מפניהם, ולא עוד אלא שכל מי שירא במלחמה כל דמי ישראל תלויים בצווארו, אם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל לבבו ובכל נפשו הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם, וכל נלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא לו נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי עולם הבא, וכו' וכו'. בהלכות מלכים, פרק ז' הלכת ת' ו', והרמב״ם גם כותב את זה בספר המצוות. בספר המצוות מחולק למצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומצוות לא תעשה נמחת, כותב הרמב״ם, מביא את הפסוק בפרשתנו לא תיראום, וכותב ככה, העזרה שהוזהרנו מלראות את הכופרים בשעת המלחמה ומלערוץ מפניהם, אלא חובה להתאמץ ולהתחזק ולעמוד בשורות הצבא, וכל נסוג ופונה לאחור הרי זה עבר הלא תעשה, והוא אומרו לא תערוץ מפניהם, וכפל את עליו ואמר לא תיראום. לא תיראום זה פרשת השבוע פרק ג' פסוק כ"ב. אז אם כן יוצא שיש כאן ציווי לירש את ארץ ישראל ולא לירה במלחמה. אם ככה, כיצד נוכל להבין באמצע פרשתנו את דברי הקדוש ברוך הוא שאומר למשה רבינו, ונפל ונה על דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרי, ויאמר השם אליי אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית. מה השם מצווה את משה אל תירא אותו? זה ציווי פרטי למשה אל תירא אותו. האומנם יש מצווה כללית שלא לירא במלחמה, לא תערוץ מפניהם ולא תיראום. מדוע אומר השם למשה אל תראה אותו את אוג מלך הבשן, אין זאת אלא כי משה היה מתיירא מאוג מלך הבשן. איך משה היה מתיירא? זה כמו שנגיד למשה, אל תלבש כלעיים, אל תאכל מאכלות אסורות. מה, זה ציווי מיוחד למשה? זה ציווי לכל ישראל במלחמה, לא תיראום. אז מדוע נאמר כאן ציווי מיוחד למשה, אל תראה אותו ביחס לאוג מלך הבשן? ולא זו בלבד, אלא לפני כן משה רבנו נלחם בסיחון, אז גם שם נאמר בלשון עבר נבואי, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש ואתגר במלחמה. עוד הוא אומר, היום הזה אכל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעון שימך ורגזו וחלו מפניך. הם מפחדים ולא אתה. אז יש כאן הבטחה, ואין אמירה למשה אל תירא מסיחון מלך חשבון. לא. ופתאום אצל אוג מלך הבשן נאמר אל תירא אותו. אם כן, השאלה היא כפולה. למה נאמר למשה אל תירא אותו? הרי זה ציווי כללי שלא להרוס במלחמה. ב', למה משה היה ירא מאוג מלך הבשן יותר מאשר ירא מסיחון מלך חשבון? לכן על כוחנו זקוקים אנו לדברי המדרש שאומר שמשה לא היה ירא מאוג מלך הבשן. מה הוא נראה מאוג מלך הבשן? ירא מזכויותיו של אוג מלך הבשן. לאוג מלך הבשן יש זכויות שאין לסיחון מלך חשבון. איזה זכויות יש לו? ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן בנוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי הנר, ואז וישועה אברהם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו. אוג מלך הבשן עוזר להביא את מלך המשיח. איך? מצאתי דוד עבדי, מצאתי בסדום, אמרו חז"ל. ממי נולד דוד המלך? מצאצאי רות המואביה, אשר נולדה מלוט, אשר השם הוציא אותו מתוך ההפיכה, בזכור אלוקים את אברהם, בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. אז השם מציל את לוט. ומי אמר לאברהם שלוט נשבע? אוג מלך הבשן. אז לוט צדיק. מקיים את המשנה מסרת ברכות, כתוב כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. אמרו בעלי חכמי החסידות, כל ימי חייך תשדל להביא את ימות המשיח. תפקיד של כל יהודי. אז אוג מלך הבשן עוזר לחבר את ספר תהילים, עוזר להביא את מלך המשיח. איך אוג מלך הבשן משתף בחיבור ספר תהילים? הוא אומר לאברהם כי נשבע אחיו, אברהם מציל את לוט, מלוט ברבות הימים יצאו, מלוט יצאו המון ומואב, ממואב תצא רות המואביה, רות המואביה יצא מן ישי ודוד, אם כן מצאתי דוד עבדי מצאתי בסדום, ודוד המלך הוא מחבר ספר תהילים, וממנו יצא מלך המשיח, וכל זה בשותפות של אוג מלך הבשן, זכות עצומה לאוג מלך הבשן. מעניין, ומה היה הכוונה של אוג מלך הבשן? הייתה לו כוונה אחרת לגמרי. הוא התכוון, אומרים חז"ל, שיהרג אברהם, והוא ייקח את שרה בעל כורחה לאישה. אם כן, היה לו כוונה טובה או כוונה רעה? כוונה רעה. בלשון הכוזרי, נאמר, הפוך מלשון הכוזרי, כוונתך רעה ומעשיך רצוי. כוזרי אומר, כוונתך רצויה ומעשיך אינו רצוי, אבל נאמר לאוג מלך הבשן, כוונתך לרעה ומעשיך רצוי. זה אוג מלך הבשן. טוב, באנו לשאלה, אחר מה הולכים? הולכים אחר התוצאות, הולכים אחר הכוונה. רחמנה לי בבית. מצוות צריכות כוונה. אוג מלך הבשן יש לו כוונה רעה, יש לו שכר, לדעתי לא. משה רבנו היה מתיירא. סוף סוף מהמעשה שלו, שהיה בעל כוונה רעה, יצא דבר טוב. יצא לוט, יצא דוד המלך, יצא ספר תהילים, יצא מלך המשיח. אם כן, כל זה יוצא בזכות אוג מלך הבשן. אז שמה בכל אופן נשאר לו משהו, נשאר לו זכויות, נשאר לו זכויות. אז הולכים אחר התוצאות, הולכים אחר הכוונה. זה מה שהיה ירא משה. משה לא ירא פיזית מאוג מלך הבשן, כי באמת אמרנו יש מצווה בתורה, לא תיראום, לא תערוץ מפניהם, זה מצווה כוללת לכל אחד ואחד מישראל. אז משה צריך מצווה מיוחדת, לא ללבוש שעטנז, לא לאכול מחלות אסורות, ללבוש ציצית. משה מביא את כל המצוות לעם ישראל, ובכלל זה לא תיראו. אלא משה איננו ירא מפני גודלו הפיזי של אוג מלך הבשן עשר אמות, משה הרי בני גודל זכויותיו, משה חושב שם הקדוש ברוך הוא דן את האדם גם על פי תוצאות מעשיו, שאם יוצא לו תוצאות טובות, מברוק, שיהיה מבורך, אז אולי יש לו זכויות. זה משה הירא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אותו, אין לו שום זכויות, נתתי אותו. למה אין לו זכויות? כי אני רוצה גם את מחשבת הלב. ההלכה היא שמצוות צריכות כוונה, כוונה לטובה, פה היה לו כוונה רעה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, פושט את החקירה של משה, האם הולכים אחר המעשה או אחר הכוונה, אומר לו, תשמע, כל מעשה טוב צריך כוונה טובה, וכוונתו של עוג מלך הבשן הייתה בעצם לרעה. כיוון שהוא כוונה לרעה, הוא לא נוטל שום שכר, במילא, אל תראה אותו, כי בידך נטה אותו מת המומת הרצון. מבין מזה משה רבנו, אם ככה, העיקר במצוות הוא הכוונה הטובה. אומר משה רבינו, אז מה יהיה הפוך במקרה של הכוזרי? כוונתך רצויה ומעשיך אינו רצוי. אם יהיה מעשה כזה, שהמעשה בעצם לא יצא כל כך מוצלח, אבל הכוונה תהיה כוונה הפוכה. כן, עוג מלך הבשן הייתה לו כוונה רעה, ותוצאות מעשה טובות מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, אין לו שכר, אל תתחשב בו. אמר משה רבינו, אם ככה, אני רוצה לחשוב מהו דברו של הקדוש ברוך הוא. אומר משה רבינו, דברו של הקדוש ברוך הוא, אם כן, שהמעשה הרצוי צריך שיהיה לו כוונה טובה. אמר משה, מה יהיה להפך? אם יש כוונה טובה, במעשה לא יצא כל כך מוצלח. למשל, חטא מי מריבה נוצר בגלל, לפי פירוש רש"י, שמשה לא הבין את ציווי הקדוש ברוך הוא כראוי והיכה על הסלע במטה במקום לדבר אל הסלע. שם ציווה אותו ודיברתם אל הסלע הם ונתן מימיו, ולא היו מדברים אל הסלע, היו כל ישראל נושאים קל וחומר, ומה הסלע לא שומע ולא מדבר, אז נותן מימיו, אנו הלכת כמה וכמה. אז גם בני ישראל לא היו זקוקים למטה חובלים, היו מבינים בדיבור, היו מבינים דברי תוכחה בדיבור. עכשיו שלא נתקדש שם שמיים על די הסלע, על אשר לא קידשתם אותי, אם כן משה רבנו לא זכה לקדש שם שמיים. אז משה רבנו לא זכה להרבות כבוד שמיים. יש פירוש בלשון רש"י מונה המורים שבא לכלל כעס, יהיה הפירוש כאשר יהיה, הכוונה של משה רבנו ברור שהייתה לטובה להוציא להם מים, אז זה הפוך, כוונה טובה והמעשה לא טוב. אמר משה, אבל אני רואה שהקדוש ברוך הוא לא מחשיב את הזכויות של עוג מלך הבשן. אומר לו, רואה, נתתי בידך את עוג מלך הבשן ואת כל עמו. אם כן, לא הולכים אחר הכוונה. אם לא, היה לו כוונה רעה, וכוונה רעה של עוג מלך הבשן, לא מחשיבים אותה למעשה טוב. אם כן, ברוך הוא הולך אחר הכוונה, אז מה עם חטא מריבה? הגיע הזמן להתפלל על חטא מריבה. שמה? שלמרות שהמעשה לא יצא כראוי, אבל הרי כוונתי הייתה לטובה. לכן, אחרי כיבוש ארץ סיחון ואוג, מופיע פרשת השבוע הבא, והתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור. מה זה בעת ההיא? ברור שהוא התחנן בעת ההיא. תשובה, אומר רש"י, בעת ההיא, לאחר שכבשתי ארץ סיחון ואוג, דימיתי שמה הותר הנדר. הוא אמר לו לאמור, תגיד לי תשובה, תודיע לי תשובה. אתה עושה את שלתי? מה, משה רבנו, מה בוער? למה אתה רוצה תשובה? מה קרה? והתחנן אל השם בעת ההיא, אברנה ואראה את הארץ הטובה. מה פתאום? כבר גזרתי עליך שלא תיכנס. למה אברנה ואראה? שרבנו אומר, גילית לי על די התשובה שנתת לי, לעוג מלך הבשן, שכוונת הלב במעשה היא חשובה מאוד, ולי הרי הייתה כוונה טובה. עונה המעשה לא יצא כל כך כראוי, על אשר לא קידשתם אותי, אבל כוונת הלב הייתה טובה. אז מעוג מלך הבשן למדתי שכוונה רעה אתה לא מחשיב, אבל כוונה טובה ומעשה לא מושלם אולי כן תמחו לי. לכן אומר אברנה ואראה, ותבר השם בי למענכם ואני לא שמע אליו, ואומר השם אליי, רב לך, אל תוזם דבר אליי. למה? כי לא די בכוונה טובה ולא די בתוצאות טובות, צריך שניהם. כמו דברי הכוזרי, כוונתך רצויה ומעשיך רצוי. אז אם הכוונה היא לא ראויה, הנה מי, המעשה לא ראוי, אז האדם לא ראוי ליטול שכר. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שגם יתחזק במעשים טובים, גם יתחזק בכוונות טובות, וכשיהיו המצוות שלנו מושלמות, אז אנחנו נזכה לירש את ארץ ישראל. זה נקרא הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור, ומבאר את כל המצוות. או בכלל זה גם כן הביאור שכל המצוות צריכות גם כוונה וגם מעשה, וזה בלא זה אי אפשר, ודתי בלב זה רק חלק מהמצוות. יש מצוות התלויות במחשבה, אבל יש מצוות שתלויות גם במעשה, וגם המעשה צריך שיהיה מאחוריו כוונה טובה, אחרת הוא כמו צ'ק בלי כיסוי, או כמו גוף בלי נשמה. כלומר צריך גם את הגוף וגם את הנשמה, גם את עשיית המצווה וגם את מחשבת הלב. אז זה מה שהועיל משה באר את התורה הזאת. בתור דברי משה רבנו למדנו את חשיבות המעשים הראויים לפני הבורא יתברך.